שלום וברכה לכולם, שלום עם אברום.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
ברוך השם, חיכינו לשעה הנפלאה עם הסיפורים לפרשת שבוע, אחרי הפידבקים והתגובות הנלוות שהגיעו ממכם במשך השבוע, נותן לנו את הכוח להמשיך הלאה.
אז יש לנו בעזרת השם השבוע עוד סיפורים יפים מאלון לקראת שבת. אברום, תפתח, לא נשמע אותך.
אז התורה אומרת לנו על... ומילאתי בכל חכמי לב, שמילאתי בהם רוח חוכמה, זה זמן טוב ומקום יפה לדבר על חוכמתם של גדולי ישראל, על ההנהגה שלהם. אז הפעם אנחנו נדבר על הגאון רב שמואל לוי ווזנר, זכר צדיק לברכה. איך הוא היה מנהיג בחוכמה ובתבונה ובהוראה לדורות הבאים? אז יש פה מקבץ של סיפורים שסיפר תלמיד שלו, הגאון רבי עקיבא מאיר שטרן. בתחילה שרבנו הגיע לבני ברק, אז הוא נסע לבדו בעול ההוראה. זאת אומרת שהוא בעצמו היה מקבל את האנשים. הדלתות הבית שלו היו פתוחות, והוא היה מקבל כל אחד ואחד.
כמו משה רבנו.
כמה שאלות נראה לך הדרך. ממוצע רב שלם היו שואלים אותו ביום? כמה?
מאות.
100 שאלות, לא פחות מ-100 שאלות כל יום. זאת אומרת לא פחות מ-100 שואלים. ועד שרבנו כבר הרגיש שהוא כבר לא עומד בזה, בשנת תשמ"ם, הוא לקע בליבו, והוא החליט שאז הוא פותח את הבי סוירוי. אז מספר הגאון רבי עקיבא מאיר שטרן שליטה, שהוא מנע אותו, ואת הגאון רבי משה שאול קליין, שיהיו לו לעזר, וכך הם היו ביחד איתו, יושבים שם, יום יום, גם יום שישי, לא היה חושב ביום שישי. ערבי שבתות, ערבי חגים, והיו מקבלים תשובות. הוא תמיד היה אומר, יראות נשלוט את צאת הקלה תחת ידינו.
תפילה לפני, כן.
והיו יושבים אותו ביחד, אז פעם משה שאול קליין ישב איתו, ונכנס אחד השואלים, והוא ביקש שהוא רוצה בפרטיות לדבר, שמשה קליין יצא החוצה. מה נראה לכם הרב ווזנר? אמר, הרב שולם.
מה, אנחנו ביחד.
אמר לו, מי יורה לדור הבא? הוא צריך לשבת ולשמוע את הכל.
וואו.
כמה מוירו ירו הרב ווזנר העמיד? אז פעם הרב ווזנר בעצמו התבטא שקרוב ל-1200 מורי הוראה קיבלו ממנו סמיכה. נו, ואחרי שהוא הקים את הבי סוירוי, מה אתה חושב, רב שולם הוא עזב, התנתק?
וזה באמת שמעתי שגם אחרי שהוא עזב, כאילו במינה עוד דיינים שם, הוא עדיין היה קשור. וכשהיה טלפון אחד בבי סוירוי, וכשהטלפון היה מצלצל בבי סוירוי, זה היה מצלצל גם בבית של הרב ווזנר. הוא היה מרים ומקשיב לשמוע את התשובה.
היה מתערב למסיכה?
ולא, לא היה מתערב, אבל הם אמרו שאם היו שומעים כזה הד, היו שומעים ברקע כזה הד, אז היו יודעים שהרב ווזנר מקשיב.
יש שיחת ועידה.
יש שיחת ועידה. עכשיו, הוא לא היה מתערב, רק יש סיפור אחד שפעם אחת הוא כן התערב, שהיה מישהו שאל על ל"ג בעומר. אם מותר להסתפר של"ג בעומר יוצא ביום ראשון, האם אפשר להסתפר כבר ביום שישי? אז הדיין הסתפק אם כן או לא, ואז הרב ווזנר התערב ואמר לו, כן, כן, הרמור מתיר, אפשר להסתפר ביום שישי, אז הוא התערב, וכן ענה את התשובה. אז זה גם עוד סיפורים על הרב ווזנר, מדהימים. אני אספר עוד סיפור אחד על גרשן אדלשטיין, מורון, גרשן אדלשטיין, ראשי ישיבת פונוביץ', שהוא היה פעם בבית חולים, היה מושפז, לא הרגיש טוב. ובא למדוד לו את החום, האח בא למדוד לו את החום והוא אומר לו, רגע, תביא לי כספית. בגלל חילול שבת, אני רוצה שתביא לי מתחום.
מתחום לא דיגיטלי.
לא דיגיטלי, עם כספית. בסדר, מביא לו את זה והוא מודד. עכשיו, מי שהיה בבית חולים, הם צריכים לראות את המדידות, כמה בדיוק החום היה, ואז הם כותבים את זה.
ואז כותבים את זה, אז שוב חילול שבת.
שבת. אז בגלל שהוא מסתכל, רואה כמה, ושם את זה בכיס שלו. אנחנו אומר לו, מה, תגיד לי מה, אני צריך לכתוב. אמר לו, תקשיב. אני יודע מה המצב, זה בסדר. מוצאי שבת אני אגיד לך ואז תכתוב. וזה מה שהיה באמת. הגיע מוצאי שבת, והוא באמת זכר, אמר לו אני ככה וככה, ואח התפעל, וכולם התפעלו, גם איך שהוא עשה את זה בנעימות, וככה לשמור על השבת. אז הוא ביקש מה...
גדול הדור במיטבו.
כן.
והוא היה חולה, כן, אנחנו צריכים להזכיר. אולי, לכאורה זה לא היה נקרא במיטבו, אבל...
כן.
גם את הדברים הקטנים האלה.
כן,
זה באמת מזכיר לי... עוד סיפור על הרב ווזנר, שהיה קשה לתפוס אותו, ופעם איזה אברך אחד, הוא ידע שהוא קם כל לילה ב-4 לפנות בוקר, ומתיישב ללמוד. אז הוא אמר, אני אבוא אליו הביתה. חמש בבוקר הוא מגיע, אבל הרגיש קצת לא בנוח מכל הסיטואציה הזאת. אז הוא נתן דפיקה אחת בדלת, להשאיר כאילו אופציה, שאם לא ערים, אם לא שומעים, הוא אומר, תוך כמה שניות, מעט הוא שומע תפיפות רגליים, הדלת נפתחת, הרבנית פתחת לו את הדלת, ושאלת אותו, הרבנית פתחת לו את הדלת, ושאלת אותו מה קרה, מה שהוא רוצה לבוא לשאול, ואומרת לו, בבקשה, מכניסה אותו לבית, הוא רואה את הרב אוזנר כבר שקוע עמוק בתוך הרמב״ם עם ספרים. הרב אוזנר רואה אותו, והוא שואל אותו במה העניין, אז הוא אומר לו שקשה לתפוס את הרב, והוא חשב אולי עכשיו הוא יוכל להציע...
שעות הבוקר המוקדמות.
הרבה לפנות, לפנות בוקר. והוא אומר לו בבקשה, וככה הוא יושב איתו ושואל אותו את השאלות בניחותה, והוא עונה לו בניחותה. מה שהיה מיוחד אצל הרב אוזנר הוא תמיד, אולי היה עונה, אולי, שמה, מה חותך, דברים ברורים, היו יוצאים לנו רגועים עם התשובות. וככה הוא ישב איתו כמה דקות וענה לו על כל השאלות שלו. הוא מספר שהמחזה הזה, את גדול הדור, לפנות בוקר יושב, כבר שקוע עמוק ברמב״ם, בספרי ההלכה, לא יוצא לו מהעיניים, אותו תמונה שהוא ראה אז.
מדהים, אני באמת גם כאילו יחזור לסיפור שאמרתי עם רב גרשון, שהיה בבית חולים, שעם האח, אז כאילו הוא מאוד התפעל, ככה מרב גרשון, הוא ביקש, שאולי שעליו ימסור שיעור, אז באמת כל הרופאים וכל המחלקה התקבצו שם בשבת, ושמעו שיעור ממנו.
שיעור כללי בבית חולים.
כן, ממש. ובעקבות האשפוז, אז התעוררו בכל אחד הישיבות להגיד תהילים והכל, ובעיקר להקפיד על שישי שבס, על לימוד בשישי שבס. אז רב גרשון אמר, הוא סיפרו לו, שככה כולם מתחזקים, הוא אמר, עכשיו אני מבין למה... למה השפזו אותי? לא הבנתי, מה קרה? מה? אתה מבין, זה גדול הדור, כן? כולו על כולו. מה קרה? מה עשיתי שהשפזו אותי? עכשיו אני מבין למה. בגלל שאני הושפזתי, אז היה התעוררות, ואפילו בחור אחד שהתעורר ולמד את התעורר בשישי שבת, אז כבר היה כדאי כל ההשפוז שלי.
מבט של גדול הדור.
מדהים.
על כל לימוד תורה של כל
הידור. אני מספר עוד סיפור אחד על הרב גרשון, שהוא שיח ככה, בחור, והוא ביחד, אמר לו, זה סכום גדול, מה אני אעשה? אז הוא אומר לו, מה השאלה? אמר לו, מה, תיקח את הכסף הביתה. אמר לו, אבל אני גר רחוק. אמר, אז תביא לי.
מה, אחד שרצה לשמור אצלו כסף?
מה פשוט, מה היה פה? היה בחור שהיה לו סכום כסף גדול בכיס, והוא לא ידע מה לעשות עם זה. לחזור הביתה, הוא גר רחוק. הוא לא יסתבל של זה. מצד שני, להסתובב עם הכסף הזה כל הזמן בכיס, הוא לא ידע מה לעשות. אמר לו, הראשי ורב גרשן, תן לי, אני שומר לך על זה. הוא היה בשול, אמר, הראשי ורב ישמור על הכסף.
הראשי ונהפך לשומר חינם.
כן.
בייביסיטר על הכסף.
טוב, למה זה? זה מה שקרה. הבחור כאילו אמר, אני לא מסכים, הכבוד יותר, הראשי ואמר, זה בסדר גמור. תביא לי את הכסף, הביא לו את הכסף. ואחרי הרבה זמן, הבחור היה צריך סכום כסף מהכסף הזה שהוא הביא לראשי.
וניגש לרב גרשן.
יש לראשי, אמר, שומר לכם, כן, מה יום שלו זה? אומר, אם אפשר קצת חלק מהכסף. אין בעיה. מיד מכניס את היד שלו לכיס של הפרק, ומוציא לו את המעטפה. הנה, כך, זה הכסף.
זה היה עליו.
היה עליו כל הזמן. אומר הבחור, מה? הבחור היה בהתפעלות. מה, ראשי ולא שם את זה בבית שלו? ראשי וגם מסתובב עם זה, כאילו, אתה ביקשת, אני רציתי לשמור לך על זה. עכשיו, כל שנייה אתה יכול לבקש את זה. אם תבקש את זה בבוקר, זה יהיה בבית, אני לא יכול להביא לך את זה. לכן זה עליי כל הזמן, שברגע שתצטרך את זה, אני פה נותן לך את זה. עכשיו, הבחור הסתכל, לקח את הכסף ונהנה, והוא בא ללכת, המגרש אמר לו, רגע, רגע. הוא אמר, מה? לא ספרת את הכסף.
הוא בא.
תספור. סופר. מה שבאמת יש את כל אותו סכום, ואז הוא הלך.
זה סיפור. סיפור של אחריות של גדול הדור.
כן.
אז זה מזכיר לי את הסיפור על האחראי, על הרב אוזנר, מה שדיברנו קודם, שכשהוא פתח את הביסורו, ועדיין הוא ככה היה מתעניין, והיה מעורב בכל דבר ודבר. אז כידוע, הרב אוזנר היה נוסע לנוח בשוויץ, בלוגנו, למשך תקופה, אחת לכמה זמן. וכל פעם היה שואן נפצע, היה מתעניין, והיה בודק אם זה לא יפריע ולא יהיה חסר, שזה לא יפריע הנסיעה שלו, והוא היה אומר... אני באמת נוסע לשם שמיים, אז הוא כותב את התשובות שלו.
שמה?
ידוע, בשבט הלוי יש הרבה מקומות ששואלים אותו שאלות והוא מעריך בתשובות, אבל הוא כותב, ואין הספר תחת ידי. למה אין הספר תחת ידי? מעלה חסר ספרים לרב אוזנר? בלוגן הוא לא יכול לקחת את כל הספרים בשוויץ. אין הספר תחת ידי, אבל שם הוא כתב, חלק גדול מהתשובות נכתבו שם בשוויץ.
מדהים, מדהים.
וזה היה האחריות שלו, עד שהוא נוסע, ראה שהוא מפצירים בו, שהוא צריך את המנוחת הנפש, את השקט, כל המאות שאלות שהיו שואלים אותו בכל יום ויום.
קיצור, מה שגדולים, זה גם תמונות של גדולים מפעם, הרי משה פיינשטיין וכולם שרואים אותם בערים. מה הם עושים בערים? יושבים בשולחן וכיסא שם בדשא ויושבים ולומדים. זה מה שמעניין אותם, כן? כן, נמשיך בסיפורים הגדולי ישראל, בברום, שלך כמה סיפורים טובים עם חיים קניאבסקי.
במגילה, במגילה ססטר, עניין הדיומה, אנחנו עוד שבוע נקראת מגילת אסתר בעזרת השם.
פורים.
פורים. דברי הפורים האלו ונכתב בספר. אז על הכתיבה של ספרים, יש בזה הרבה 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 דברים. אז רב חיים קניאבסקי מספר שכשהוא היה ילד, אז אמר לו פעם הגאון רבי חיל גורדון, תשתדל לכתוב כל דבר מהחזון איש, כי אחרי זה אתה תתחרט אם לא תכתוב. רב חיים אומר שתמיד הם הרגישו שהם היו עם החזון איש לעד. אף אחד לא חושב ש... יקרה משהו שהוא לא יהיה איתנו, אבל הוא אומר, לא עלה על הדעת שלנו שהוא יבוא היום ולא יהיה איתנו, אבל הוא אומר שהוא בסוף הוא כתב את הדברים אחרי שהוא נפטר, באמת היו דברים שהוא לא זכר. הוא לא זכר מה החזון איש ענה להם.
וואו.
הוא מביא דוגמה שהם שאלו, הוא שאל את החזון איש על אדם שהוא אכל, והוא בסוף הקי.
פשוט דם.
אדם, בן אדם שאכל אוכל, והקי את האוכל, מה הם ברוכה אחרינו. אז הוא אומר שהחזון איש ענה לו, אבל הוא לא זוכר מה הוא ענה לו. באמת זה נידון בפויסקים. מה נידון? מצד אחד הגרון שלו נהנה, אבל המאיים לא נהנו. אז זה הנידון, אם יברך או לא. הוא מספר פעם על האחד שהיה בים, ונכנס למערבולת, והגיע איזה ערבי והוא יציל אותו. האם הוא צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה? קראו לרבי עקיבא טננבוים. הלך לשאול אותו אם צריך לברך. אז הוא אמר שהוא לא זוכר מה החזון איש אמר לו. אבל פה לרב חיים כבר היה הברקה.
לעצמו, אוקיי.
הוא אמר שמסתום יש אומר לך לא לברך, כי אם הוא היה אומר לך לברך, היית זוכר, כי כל פעם שאתה מגיע לשם, אתה צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה.
אז הוא מזכיר לי סיפור על אחסם סויפר, שהוא, השמה שלו, היה מביא לו כל בוקר עוגה וקפה, מכיר? והוא היה, לפעמים אוכל, לפעמים לא אוכל את זה, לא היה שם לב. ו... השמה שלו כנראה גם היה קצת רעב, כנראה זה יוגה טובה עם שוקולד טוב, והוא רצה איזה פעם. הוא רואה שהוא לא אוכל, הוא אומר, טוב, אני אקח את זה לעצמי. ולקח את זה, ואז אחרי כמה זמן, אחרי ספר שאל, איפה ההוגה? אז הוא אמר, הרב אכל את זה. אז אחרי ספר אמר לו, תראה, לאכול, אני באמת לא זוכר אם אכלתי. אבל ברכה, אני זוכר שלא.
איי, איי, איי.
הייתם ברך, הייתי זוכר.
ברוכה של אחסם סויפר. נתאר לעצמני איך הוא ברך את זה, אה?
כן.
זה לקח כנראה יותר מ-10 שניות, הברכה.
כן, איי, איי, איי. אם כבר התחלת סיפור עם חיים קניאבסקי, אני אספר סיפור, לדעתי שלא, עוד לא שמעו את זה חדש.
השמעת בחורה.
השמעת בחורה, סיפור שהיה איתי. אני אספר את זה קצת בעילום שם, כדי שלא יהיה פה...
לא לבד, יש עצמי שאין לו.
כן, ממש. אני בסוג של, תעשה קצת עם איזה משהו, עם איזה דירות, לא משנה. ו...
כבר אמרת יותר מדי.
כן, אמרתי, והלכתי יום אחד לאיזה דיירת אחת, והמחיר שלהם קצת עלה, שחלו להם את השכירות, והלכתי שם ואמרתי להם, חבל לי, עצוב לי, שלאו לכם את השכירות, וזה, לא בעל הבית, אבל זה מה שבעל הבית קבע. אז הם אומרים לי, אנחנו לא רוצים להישאר בדירה הזאת. רב חיים קניאבסקי, נגד הדירה הזאת.
וואה.
הייתי בשוק. הייתי, מה קרה?
מה יכול להיות שהוא נגד הדירה?
מה הוא נגד הדירה? אז היא אומרת לי שבחודשים האחרונים, היה להם כמה צרות.
שמש מו.
והיא כתבה פקס לרב חיים קניאבסקי. והיא שלחה שיש לה צרות וזה, ומה עושים? קיבלה טלפון מהבית של רב חיים.
וואה.
אומרים, הרב שואל, האם את גרה מעל בית כנסת?
שיהיה.
ויש ישיבה מתחת לבית שלה.
מה אתה אומר?
אמיתי.
כתוב הרי שלגור מעל בית כנסת זה מקום סקונה.
היה, כן.
כן.
וככה, פעם לא יודע כלום, סיפור. עכשיו, היא סיפרה לי, זה היקף מפק, זה לא כתת על פרט הזה.
הזכרת לי עוד סיפור, אני אתן לך לסיים כמובן.
קיצור. אז הוא, פעם אמרת, את צריכה לצאת מהדירה הזאת. כיוון שזה, קיצור, זה, זה, בגלל זה, מעל בית כנסת, יש בזה כללה. טוב, הם התחילו לחפש דירות באזור, והדירות, הדירה שהם היו, זה היה דירה מאוד מאוד זולה. וכל הדירות באזור היו, היו הרבה יותר יקרות. כאילו עוד איזה 1,000-2,000 שקל. וקיצור, זה עשה בעיות. בעלה, מה לשלם עוד כסף, מה...
לא הצליחו למצוא כזה כן. דבר.
אז הם שלחו עוד מכתב לחיים קניאבסקי, שמה לעשות, הדירות בכל
האזור. הם לא מוצאים.
כן, זה יקר יותר. קיבלו עוד טלפון. הרב אומר שבדיעבד זה בסדר, אבל היות והכללה פגעה בכם, צריך לצאת מהדירה.
וואה.
קיצור,
התחילו עוד פעם לחפש. אחרי כזה פלאפון כבר אין באפשרויות.
חכה, התחילו עוד פעם לחפש. ולא ניגנז לפרטים, למעשה זה עשה קצת בעיות, כי זה היה באמת הרבה יותר כסף, ועשה סוג קצת בעיות ואולי בשלום בית, אבל כעס, מה? זה עולה לי כסף, מה אני יכול לשלם פה יותר וזה? אז היא כתבה עוד פקס לך בכם, כי אני אעשה מה אני עושה וזה. התקשו עוד פעם הבית של רב חיים, שהרב מבין שיות ויש פה בעיות בשלום בית, אז הרב מברך, הרב אומר שאפשר להישאר בדירה, הוא מברך שברוך ובהצלחה והכל יהיה בסדר. מפחיד.
מה, מוירדיק.
סיפור אמיתי. אני לא מספר את זה עם השם, אני לא מספר עם פרטים, אבל סיפור אמיתי, אמיתי שהאישה...
אולי הצרות שקראו להם בדירה, זה היה בעוד לשלום בית, ועל זה הוא בירך אותם, שלא היה להם את הבעוד לשלום בית.
זה מה שהוא אמר בסוף.
כן, כן.
אולי אתם מאוד רוצים לדעת מה יותר.
אחרי השידור תגילי בארבע עיניים יותר פרטים.
לא יודע גם. אני אומר את הרעיון, אבל שההבחנה של גדולי הדור, שמיד, זה מה שהוא שאל.
צופים למרחוק. זה מזכיר לי גם שסיפרתם מעל בית הכנסת, אז כתוב שזה סכנה לגור מעל בית הכנסת, אז נראה לי שבבית וגן היה איזה מקום גם שהיה בית הכנסת מתחת. אחד קנה בית, ופתאום עשו את הדירה מתחת בית הכנסת. אז שאלת שאול זמן הרבך, מה לעשות? כאילו הוא רצה לתבוע אותם, לעצור אותם. זמן הרבך אמר לו, תברח משם. תעבור מהר דירה. לא התחיל להיכנס למסע ומתן ו... פשוט תעזוב. והוא עזב את הדירה.
יש פה עוד סיפור יפה באלון שאני רואה עם רב חיים קניאבסקי, שהביאו לפניו יהודי עשיר, שהוא אמר, אני רוצה לעזור, יהודי תמיד חכם בהוצאות של חצי מהספר שלו, אני רוצה שהרב יברך אותי לבן שלי, יש בעיות בקריאה בלימודים, חייב עוד לו שיהיה לו רפואה שלמה, ושהוא יצליח,
ושהכל יהיה בסדר. התרומה שלו תהיה סגולה לקריאה לילד.
פעם קניאבסקי בירך אותו, אומר לו, יהיה בסדר באמת. באמת, אחרי שהוא חזר לחוץ לארץ, אחרי איזה חגים, הוא חזר חזרה לחיידר, והמלמד מתקשר לאבא, ואומר לו, איזה רופא, איזה פסיכולוג, אצל מי היית? הוא יודע לקרוא חלק. שכוח התרגש, התקשר להוא, אתה מתרוחם הזה, ואמר לו, אני תורם גם את החצי השני של הספר, אני תורם את הכל. כשסיפרו את הסיפור לרב חיים קניאבסקי, אז הוא אמר בענווה שלו, הוא אומר, טוב, זה גמרא מפורשת, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. וואי, מפחיד, איפה אנחנו? מספרים באמת גם כאילו, אגב, אני גם מכיר סיפורים אישיים על אנשים שבאו עם צרות, ורב חיים קניאבסקי אומר להם להוציא ספר.
להוציא ספר
או לממן או שהם תמיד החכמים אבל הם תוציאו ספר על די הספר אין לכם ישועה שזה יהודי לא משנה בלי שם שהיה לו בת שהייתה תקועה הרבה שנים והוא הלך אליו ואמר לו תוציא ספר והוא הוציא ספר והוא הלך אליו ונראה לי שהוא אמר לו
הוא בעצמו הוציא ספר
כן אז הוא אמר לו, טוב, הוצאת על זה יפה מאוד, עכשיו תוציא על זה, על משהו אחר.
לא בנושא.
לא זוכר מה זה, על קודם זה, אמר לו, נו, אבל, טוב, תוציא על זה, ואז יהיה לך ישוע. וזה מה שקרה, הוא הוציא, ואז הוא בא לך, הוא אומר לי, הוצאתי. ואז הוא אומר, הרב חיים אמר לי, יהיה לך ישוע, וקצת זמן אחר כך, באמת, הבת שלו התרסה, והיה שם שמחה גדולה.
וואה.
כן, ברוך השם.
ועם ישראל זכה בעוד שני ספרים.
כן, כן, ממש כך.
יש פה סיפור יפה עם אחד הילדים של רב חיים, לא כתוב פה מי הם, רב חיים ראה שהוא קורא איזה דף מהספר, בתור ילד כמובן. והוא נבהל שאבא ככה בדיוק ראה אותו.
כעס.
כן. אז הוא אמר לאבא שלו, רק קוראתי מייסר מהספר. אז זה דווקא מאוד שישע את רב חיים, הוא מאוד נהנה מהתשובה הזאת. והוא מספר את זה שנים אחרי זה, הוא מספר את זה בתור דוגמה לחוכמה שלו. ידע לצאת מהמצוקה שהיה לו. באמת, יש פה מקבץ של שאלות שרב חיים היה משתעשע עם הילדים שלו, סעודות שבת, בכל מיני זמנים, איזה סוג שאלות, איזה דברים, אם היו משתעשים.
לחדד אותם. נו.
כן. אז יש פה רשימה, הוא למשל מכל מסכת, היה עורך איזה 10 שאלות מכל מסכת, שהתשובה לא נמצאות במסכת הזאת, אלא במסכת אחרת. למשל על מסכת מגילה, אנחנו לפני פורים. אז האם מותר להפסיק במגילת אסתר, ולענות על שלום מפני הכבוד? באמצע אחד שומע מגילת אסתר, עובר בן אדם מכובד, ושואל אותו, ולענות על שלום, אומר לו, ערב טוב. אז הוא יפסיק במגילה או לא? אנחנו קבע לא לגלה לכם את התשובה. אבל זו התשובה שלא נמצאת במסכת מגילה.
נו מה?
והאם אישה מוציאה אנשים בקריאת מגילה? מניין שדרך לאכול בשר בפורים? וכך על זה הדרך, הוא מצא 10 שאלות. עוד שאלה, האם צריך לומר אור רומון וארור עם בונוב, חרבוי נזוך אורלטוי, שאלות שהתשובות שלהם לא במסכת מגילה. הם היו יושבים בשולחן שבת לפעמים, סעודת פורים, אז הם היו עוברים שמות של תנועים והמוירואים, לפי א' ב'. אנחנו היינו משחקים שהיינו ילדים חי צומח דומם א' ב', אבל רב חיים ניבט את זה במקום אחר. במקום חי צומח דומם, שמות של המוירואים, באלף, נו בבית, רב שולם.
נו בבית, נו מי יכול להיות.
אז באמת בבית, זה נדל לך רמז. הוא שאל אותם בין היתר, מה השם של המוירה הכי קצר? של שם של המוירה, אותן יש שמוזכר, הכי קצר. אז התשובה היא, נגלה להם, רב שולם את התשובה, ששבוע הבא אולי יהיה פינת התשובות. אז הוא ענה להם, אז השם הכי קצר זה רבי בוי, בית א'. אחד הבא אחריו, נו זה כבר קל. אבא. וככה, הפסוק הכי קצר בתנך, זה פסוק בדברי היומים.
דיברת אחרתי א' ב' ג' לפי השם הקצר.
המילה הכי ארוכה במגילת אסתר, זה בהכשתר פנים. המשנה הכי קצרה, המשנה הכי ארוכה, הפרק תהילים הכי קצר. מה הפרק תהילים הכי קצר? קי"ז, זה הללוס השם כל גויים, שבחו כל האומים. מה הכי ארוך? זה כבר קל.
קי"ט, ודאי, ודאי, ודאי. מדהים, מדהים.
זה הגאונות, זה הגאונות.
שנינו מתוב חלקנו,
גאונות של גדולי הדור בתורה.
אני רואה פה סיפור יפה מרבי יצחק זילברשטיין, שהוא מספר, לפני הרבה שנים, הוא מספר את זה בשם הרב גנץ, אבל לפני 10 שנים, אדם שסיים את כל הש"ס, בבלי וירושם גלילה כאלה. הוא הגיע לסטייפלר לשאול אותו, עכשיו ברוך השם אני סיימתי את כל הש"ס, בבלי, ירושלמי, אני יודע את זה ממש בעל פה, מה כדאי להמשיך הלאה? והסטייפלר מאוד עודד אותו ואמר לו, יהודי, אפילו שצריך לדעת את כל חלקי התורה, ואפילו שהוא יודע, הוא צריך לדעת את כל שאר חלקי התורה שבעל פה, ולחזור ולדעת, ומאוד עודד אותו כל מה שהוא עושה. והוא יצא ככה מודד ושמח, ואז הוא שומע שהסטייפלר קורא לו. הוא אמר בלב שלו, אני עכשיו כבר יהודי, כבר עברתי את גיל 40, מסתום עכשיו הוא רק רוצה להגיד לי שהגיע הזמן ללמוד קבולה.
זוהר.
תורת הנסתר. אז הסטייפלר אז סבל משמיעה, הוא לא שמע טוב, אז הוא כותב לו, אולי הרב מתכוון, הוא קורא לי, כדי להגיד לי שאני צריך להתחיל ללמוד קבולה. אז הוא אומר לו, נכון, אני רוצה לדבר איתך על קבולה, אבל לא על קבלה זוהר ודברים כאלה, אלא קבלה שאתה צריך לקבל בבית. אומר, לפעמים, כשאתה לומד ולומד ולומד, אז לפעמים אתה יכול לשכוח שאשתך צריכה עזרה, לעזור בבית, לשלוח
פנים לעזור דברים.
לעזור. אז תקבל לעצמך שגם אפילו שאתה ממשיך ללמוד ללמוד, עדיין תעזור בבית, תעזור לאשתך. וזה גם, אני חושב, כאילו, בזמננו הרי זה מופיע, אני אברך, אני לומד טוב, אני זה, אין לי זמן לכלום. אז גם...
לא לשכוח גם את זה.
לא לשכוח שיש שלום בית לעזור, זה באמת.
זה כמו שאומרים שיש סגולה במוצאי שבת לקפל את הטלית, סגולה לשלום בית.
כן, למה?
ככה אומרים, אני לא יודע מה המקור. אני שמעתי מרב אחד שאמר שהוא מכיר סגולה אחרת, לקפל את השרבולים ולהתחיל לשטוף כלים של שבת.
איי, איי, חזק. יש סיפור באמת חזק, נראה לי רבי משה פיינשטיין, שהגיעה אליו איזו אישה אחת, ואמרה לו, לא אישה אחת, רב אחד. אחד שהוא היה רב, צעיר, הוא אומר לו, תקשיב, אני רב חשוב כבר, וזה ממש לי תפקיד בכיר והכל. ואשתי אומרת לי שאני צריך לזרוק את הזבל. אני אזרוק את הזבל? מה, בכבוד שלי? מה זה?
עוד לרחוב, מילא שלא רואים, אבל שרואים.
רואים. אז הרמוש למה שאתה אמר לו, אתה צודק. ובמוצאי שם פתאום דפיקה בדלת, בבית של היהודי הזה. פותח את הדלת, אמר לי שפיינשטיין. מה אבא זה פה? באתי לזרוק את הזבל. אתה באמת לא יכול, אתה באמת חשוב, אין לי זה, אבל אני באתי באמת לעזוב, באתי לזרוק את הזבל.
זה מזכיר לי, בטח אתה זוכר, רב שולם, אנחנו כבר זה הזמן אולי לגלות למאזינים הנפלאים שלנו, שאנחנו מכירים כבר הרבה הרבה שנים, למדנו בישיבה קטנה ברכסים.
כן, סובלים בשקט.
והישיבה קטנה הייתה מול הבית של רב דוד מן, זכר צדיק לברכה.
נכון, נכון.
רב דוד מן, מי שיודע, הוא היה... יש לו את הספרים שלו, גאון עצום, מסמיד עצום, זכרון לברכה, נפטר לפני כמה שנים. והוא היה יוצא מדי פעם מהבית עם הפח, זה היה לזורק לפח, אני לא שוכח את זה. היינו עומדים בסמדרש בחלון, היינו רואים אותו לא פעם ולא פעמיים, יוצא, זורק, ומיד חוזר הביתה.
יא, לא לשכוח, לא לשכוח
של לעזור בבית. סיפרתי מקודם על הסטייפלר, שאחד בא אליו שהוא כבר גמר את השס.
כן.
אז ידוע הסיפור על הקוצקר, שאחד הגיע עם החתן שלו, ואמר לו, הוא למד את כל השס. אז הקוצקר שואל אותו, ומה השס לימד אותו? גם כשאחד לומד, גם כשאחד עובד, לא לשכוח, לא לשכוח.
להיות בן אדם, לא לשכוח, להיות בן אדם.
יפה תורה עם דרך ארץ.
נכון, נכון. קרב אברום, יש לך פה איזה סיפור, נראה לי קצת ארוך.
יש קבוצה של אנשים, שהם תמיד מאורגנים, תמיד יש להם מה שצריך, קשרים במקומות הנכונים. הם קשורים לקבוצה הזאת, רב שלם.
אולי, מה זאת השם?
מי שצריך עזרה...
תרסה לראות.
טוב, הלוואי. מי שצריך עזרה פונה אליהם.
כן.
אם הם צריכים איזה יתרי בנייה, אז הכל רץ יותר מהר. אנשים מאורגנים.
עסקנים קוראים לזה.
עסקנים אבל מוצלחים. מעסקנים שמצליחים, לא שאומרים אחר.
כן.
אומרים על מגילת אסתר, איפה מוזכר העירייה, רשויות הממשלה במגילה.
כן.
אז אומרים שהיא אומרת לאמן, לאחשוורוש, תבוא למשתה שאני אעשה מחר.
יפה.
הם מגיעים למשתה, מה את רוצה עכשיו? תבוא למשתה שאני אעשה מחר.
יפה.
זה העירייה, אתה מגיע, אמרו לך מחר, מחר. בכל אופן, אז מי לא רוצה להיות בקבוצה הזאת שהוא ככה הכל מאורגן? זה מובן, אבל מה אתה אומר? בשמיים, גם יש כזאת קבוצה שככה מגיעה לדין, לדין שעושים לכל אחד בשמיים. גם יש קבוצה של אנשים ששם מעבירים אותם והכל במהירות.
נו, עולם האמת.
אבל עולם האמת. אבל צריך לדעת שגם שם יש כזאת קבוצה.
באמת?
שגם יש להם קיצורי דרך והכל רץ שם מהר. אז כתוב מפורש, כל המעביר על מידותיו,
מעבירים לו
על כל פשעיו. אז בעלי המוסר מסבירים מה הפשעת בזה. אחד שהוא מבטר, לא עושה עסק, אז גם מבטרים לו. מגיע שכן שהוא רוצה לבנות, הוא אומר לו, אני רוצה לבנות, זה אולי, הוא יכול מיד להגיד לו, זה יחשיך לי, זה ייקח לי כיוון האוויר, אבל הוא מוותר. אז בשביל אתה מוותר, אז אנחנו גם מוותרים על מה שאתה עשית.
אז גם שם יש קשרים, איי איי איי.
כמה גדולי הדורות תמיד העריכו בעניין של ויתור, ויתור. מויתור לא מפסידים, זה כלל ידוע.
כן, יש משפט אחד מהמשפטים השתיים, אתם מדברים על
השתיים, כן.
לא מצאתי אף אחד שוויתר והפסיד.
היה סיפור על איזה אחד שנתן הלוואה. לא נתן הלוואה, סליחה, חתם, אמר, המליץ לבעל גמח על תלמיד שלו.
מה, לתת לו כסף?
לתת לו כסף. והתלמיד לא החזיר, אז התקשר בעל הגמח, אמר, אתה לא חתמת על ערבות, אבל בגללך נתתי לו, כי אתה המלצת. הלך לרב שטיימן, הרב שטיימן אמר לו, באמת אתה צודק, אתה לא חתמת לו על ערבות, אבל תוותר, תשלם את זה. והוא אומר, אני יודע שזה סכום מאוד גדול, זה היה
יהודי... שאושיבי ישלם.
שאותו זה שהמליץ לגמח שיוותר. הוא אמר לו, אני יודע שזה סכום מאוד גדול, ואתה יצאת, אתה פנסיונר, מלך הרבה כסף, תבקש ממנו לפרוץ את זה בהמון המון תשלומים, על פני מספר שנים לא קטן.
יפה, שתוכל לשלם.
ובעל הגמח הסכים, טוב ציפור אחת בעין משתיים על העץ.
נכון.
והוא ככה, הוא נתן לו הרימה של צ'קים, והוא ביקש ממנו שלא יפדה את הצ'קים, אלא כל חודש הוא מגיע ונותן לו מזומן. אם עובר כמה ימים אני נותן לך, אז תוציא את הצ'ק, בסדר. וככה במשך שנים, 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 הוא נתן לו כל תחילת ראש חודש שסיכמו את המזומן.
במקום הצ'ק.
כן. כשהוא קיבל את הצ'ק האחרון, הלך לישון, נפטר מיטת נשיקה ולא קם בבוקר. זה הרב שטיימן אמר לו, מוויתור לא מפסידים. בעצם הוא חשב שהוא מוותר, זה היה תעודת, זה היה הפוליסת ביטוח שלו.
וואי, מפחיד.
אז יש פה סיפור מאוד יפה בעניין ויתור של רבו שרקובלסקי. הוא מספר פה... הוא מספר פה על אחד שהשקיע את הכסף שלו, אני מספר פה על המשפחה שלו, על הסבא רבא, רבי ניומן קובלסקי, שהוא קיבל, סכום כסף, בשביל שישמש לניסויים שלו. סכום כסף גדול.
מה, לחיים?
כן, אוקיי. שישמש אותו, והוא תכנן לחתן עם זה את הילדים, לעשות חתונה ובית, ממש סכום כסף גדול.
ש...
ובזמנם, זה היה עוד שהם היו בפולין, בוורשה, מה היה יכל לעשות עם הכסף? אז, אז היה איזה סוחר מפורסם, שהיה לו הצלחה גדולה בעסקים, והוא היה יהודי ירא שמיים, והוא אמר, הוא הכתובת, הרבה אנשים, כן, הרבה אנשים היו משקיעים אצלו, אז הוא נפגש איתו, סיכם איתו על ההשקעה המשותפת שלהם, ונתן לו, וככה עוברים שנים על שנים, ואותו סוחר גדל וגדול, הכפיל שליש, והוא יודע שהקרן שהוא שם
שם,
גם גודל איתו ביחד. פתאום מתחילים להגיע שמועות, שהמצב של הסוחר הזה,
מצב קשה,
מצב מדרדר, הוא כבר לא כמו שהיה פעם, והוא מתחיל להפסיד, עד שהיא, וכמובן מה קורה אז, כולם רצים,
לקחת את הכסף שלו.
ואז הוא עוד יותר מדרדר. עד שהוא באמת הגיע למצב שהוא פשט את הרגל, לא הגיע, הגיע לפת לחם. כמובן שה, כמובן שהרב קובלסקי שהיה איתו,
הוא לא הספיק לרוץ ולקחת.
ולא, לא נשאר לו שקל, לא נשאר לו כלום מההשקעה הזאת. נו, הוא יכל לבוא לו בטענות, כמו שהרבה אחרים באו לו טענות. ולא רק זה, אנשים גם על סתם עניים מרחמים, עוזרים להם, זורקים להם איזה פה צדקה, שם צדקה, אבל פה היה להרבה אנשים בלב עליו.
כן,
ולא
כן.
רצו, לא רצו לתת לו. אבל אבא שלו, אבל אותו הרב קובלסקי שאנחנו מספרים עליו, עודד אותו, היה מביא לו צדקות, והוא לא אמר לו מילה על כל אותו עניין.
וואו.
והוא תמך בו ועזר לו, עד שבאיזשהו שלב אותו עשיר הצליח
להתרומם. חזר לעצמו.
הצליח להתרומם, הצליח להתרומם. והשנים חלפו, עברו, ורבי ניומן קובלסקי עלה לארץ ישראל, הקים שם המשפחה, וגם איזה עסק קטן, כל אל אברכים. אותו סוחר נשאר מאחור בפולין. אותו ויתור מיוחד, אותו ויתור הצילי של הרב קובלסקי, לא נשכח, עברו שנים.
באמת, וזה היה סכום כסף לחתן את כל הילדים, זה נשמע. כאילו זה
היה... סכום גדול מאוד. לכאורה, רב שלום, אתה חושב שנגמר הסיפור?
אני מחכה, אני מסכם המתח.
הסיפור לא נגמר, הסיפור רק מתחיל. הוא מספר שאחרי שהוא נפטר, אותו הרב קובלסקי, הוא מגיע בחלום,
למי?
בלילה היורצת הראשון, שנה אחרי הפטירה שלו, הוא מגיע בחלום לאבא שלו. זה מגיע אליו שלו. בחלום,
לבן שלו.
לבן שלו,
כן. אבא מגיע לבן, כן.
אבא מגיע בחלום לבן, כן. והוא מספר לו, אני רוצה לספר לך מה קורה בבייסדין,
כן.
בבייסדין של מעלה. והוא מספר לו בצבעים חיים את כל מהלך הדין, איך שמגיעים לעולם של הדין, שעושים לו את המשפט, קרונות על קרונות של זכויות, שיעורי תורה, שעות של לימוד, תפילות בכוונה, מילים טובות שהוא אמר לאנשים, מעשי חסד, שום דבר לא נעלם. הכל, הכל, הכל. אבל, ואז מגיעים הקרונות של הקרונות השחורים, ושמים את הכל על המשקולות, והצד של הזכויות עולה למעלה, והצד של העבירות נמשך למטה. והוא מספר ש... מגיעים מלאכים מושיעים מהצד לנסות לעזור לו, מגיע הגיס שלו, הגאון בעל הרשיס ביקורים, שהוא ממליץ עליו דברי שבח וזכות,
ובאמת... וכל דבר כזה עוזר.
וכל דבר עוזר, באמת הקף של הזכויות ניתן קצת יותר כבדה, אבל עדיין זה היה רחוק מלהכריע. ואז מגיעים כל מיני זכויות נוספות שנעשו אחרי שהוא נפטר, דברים שעשו לעינוי נשמתו, כי הוא הגיע אחרי שנה, אחרי שנה מהפטירה. הקף עוד יותר יורדת של הזכויות, נהיית יותר כבדה. אבל עדיין, עדיין זה לא עוזר. הוא ציין, מעניין, מעניין שהוא ציין את הזכויות שהיה לו מהשתי משניות שלמד לעילוי נשמתו האדמור בעל הבאר יעקב מן הדבורנה.
וואו.
ציין את זה במיוחד, ספציפית. וואו. והוא גם ביקש בחלום להודות...
כמה זה עוזר, כן.
והוא ביקש בחלום להודות לנכד שלו, רב משה בריקמן שליטה, שהיה מקפיד ללמוד משניות לזכותו. הרי משנה זה אותיות נשמה. העריכו בספרים הקדושים כמה מועיל לימוד משניות.
לימוד משניות ל... שרב שטיימן ביקש שלמדו פרק... שלמדו משניות לעילוי נשמתו. זה מה שהוא ביקש.
באמת ששואלים הרבה אנשים שרחוקים מהדת, שואלים איך הם יכולים להועיל יקיריהם שנפטרו. אז אומרים להם, תקראו משניות. תקראו משניות. משנה אותיות נשמה. אבל עדיין, הקף זכויות יותר למעלה, וקף החובות למטה. ואז הוא מספר שמגיע מלאך, ומספר את כל הסיפור שסיפרנו לכם מקודם, על הוויתור שלו. והמלאך מספר איך שהוא אותו סוחר פשט הרגל, ולא רק שהוא לא אמר לו כלום, ולא רדף אותו כמו אחרים.
עזר לו.
אלא גם הוא עזר לו.
נכון.
הוא מספר שהמלאך גומר להעיד את אותו דבר מייסה, כן. ואז הכף של הזכויות התלטלה בעוצמה בבום אחד כלפי מטה. והוא אומר לו, רגע לפני שהוא נעלם בחלום וחוזר ל... ובורח לו מהחלום, הוא אומר לו, תדע לך בני היקר, מכל מליצי היושר, המעשה הזה הוא שהכריע את הדין שלי לכף זכות. העובדה שוויתרתי לאותו סוחר וסייעתי לו, למרות הנזק שהוא גרם לי.
לא יאמן.
המעביר על מידותיו מעבירים לו
כל פשעה. כל פשעה. וזה הסנגורים שאמרת בהתחלה, שבא לך סנגור, כן יש לך הסקנים, כן יש לך. המידות הטובות, המצוות שבן אדם עושה, זה מה שעוזר לו.
זה ממש, לביטוח, אנחנו רואים שיש לזה כוח על טבעי, כוח חזק, כוח לא מוכר. אז אמרנו, אם רוצים להצטרף לקבוצה הנבחרת הזאת, שמצליחה לסדר כל דבר,
זאת הקבוצה.
זה המרשם להיכנס לקבוצה הזאת.
איי, 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 איי. מדהים, מדהים. שכוי הרב אברום. יש פה סיפור יפה על כל חכמי לב, על חוכמה, על הרב בן ציון אבא שאול, זכרונו לברכה, בישיבת פורת יוסף, שהוא מעצמו לא היה עשיר, המשכורת שלו הייתה דלה ביותר, לא היה לו כסף מיותר. ואחותו, שהיה לה פרנסה, היה לה עבודה, יום אחד, איבדה את העבודה שלה, לא היה לה פרנסה, לא כלום. בעלה היה אברך כולל, לא היה להם כלום בבית. אז הוא פנה לאחיו ואחיותיו, אמר להם שהמצב שלהם היה כלכלי יותר מבוסס. כל אחד ייקח 10 לירות לחודש, יפריש מהכסף שלו וייתן ביחד לאחות. טוב, כולם הסכימו בשמחה לעזור, כל אחד נותן את החלק שלו, הוא בא לתת לה, והם אומרים, והיא אומרת, טוב, תודה רבה, קודם כל התרגשה, מכולם אני מסכימה לקבל, אבל ממך אני לא מסכימה לקבל.
ווא.
כי לך אין. אז הוא אומר לה, זה לא שלי, מישהו נתן לי לחלק לעניים, הוא בחוכמתו. אז, ומה הוא חשב? הוא חשב על זה כי כתוב בירושלמי, הרי שהצדקה הכי טובה שלו, לא ידע מי נתן והוא לא ידע מי מקבל.
הנתינה הכי מעודרת.
כן, הכי מעודרת. והיא עדיין לא נחלת, שאלה בכל אופן, מי התורם? אז הוא אמר לה, הרב ציון לוי בפנמה, יש לו קרנות גדולות.
הרב מפורסם.
כן, כן, נראה לי זכרונו לברכה.
כן.
והוא, בסדר, הוא הגן את הכסף, בסדר, הסכימה לקבל, ובאמת אחרי, הוא חושב, כמה חודשים, כמה שנים, הסתדר והיא חזרה לעצמה. ואחרי כמה שנים, הרב ציון לוי מפנמה הגיע לבקר, והוא היה צריך להגיע לחכם אבא שאול. הוא מגיע, ופתאום אחות מגיעה לפני כן, ואומרת, הנה, אמרה, מה את עושה פה? מה, אני שמעתי שהוא מגיע, אני רוצה להגיד לו תודה רבה.
היי,
רבה. אמרה, לא, 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 שלא, אל תלכי אליו, הוא... לא רוצה לדעת מי קיבל את הכסף. זה חלק מהכן. שלא ידעו מי נתן, שלא ידעו מי קיבל, אל תקשי אליו. זה נקרא על כל חכמי לב, גם לתת צדקה, לדעת איך לעשות את זה בחוכמה. אני באמת, אם כבר אני אזכיר, כאילו, היה לי סבא גדול, רב חיים גל, שהוא היה אוסף הרבה הרבה צדקות.
השבוע שעבר הזכרתם
אותו. הזכרנו אותו. אז אני אוסיף גם אותו סיפור שעכשיו, גם מה שאני רואה פה, איך הוא היה נותן כספים לאנשים.
נו.
הוא היה הולך למילים שלהם, כשמים בתפילה, בבית כנסת, הולך למילים שלהם ושם להם שם את הכסף. סכומים כזה
פנויים.
שם בסדר, הם לא ידעו כלום למי. לא יודעת שגם הוא לא ידע למי הוא נותן. שם, נתן, אני מאמין שכן, אבל הם ודאי לא ידעו מי נתן להם את הכסף. כך הוא היה מחלק את הכספים.
עכשיו אנחנו מבינים את המייס החסד שלכם, של רב שלם, אחים, כזה סבא גדול.
של כוח, באמת חשוב ביותר, כן, שכולם ידעו, כן.
ואם הזכרתם פה את חכמי לב, אז יש פה עוד כמה סיפורים יפים על רב משה שפירה, על המעשי חסד והצדקה מכל הלב, איך שהוא היה עושה עם אנשים. פעם איזה אחד מהתלמידים שלו, מהשיעור באור שמח, שיעור המפורסם.
כן.
הוא נזקק להשתלת כליה לא עלינו. מצאו לו כליה, אבל זה עלה סכום עתק, 100,000 דולר.
בכסף.
100,000 דולר של אותם ימים, זה משהו לכמה מאות אלפי דולרים של היום. רב משה, שהוא שמע את הסבל של אותו תלמיד, אז הוא מיד אמר, בלי לחשוב פעמיים, תיקחו הלוואה מהבנק, אני משאבד עליה את הבית שלי.
וואו.
פשוט שיאבד עליה את הבית שלו. אבל התלמיד לא היה לו נעים, הוא היסס ככה. אבל ההחלטה של רב משה שפירא הייתה עוצמתית וחזקה, יותר מכל ההיסוסים שלו, ומהשיעבוד הבנקאי, וככה הם עשו.
וואו.
והיה מקרה אחר, שלא היה כליה לקנייה, והיו צריכים לפרסם שנדרשת תרומה לכליה. אז מי שיודע, רב משה לא חתם על שום הודעה, לא הסכים שהחתימה שלו תתפרסם על שום איזה מודעות וכאלה דברים. הפעם היחידה שהוא הסכים לחתום ושיפרסמו את זה בעיתון, זה היה על אותו תרומת כליה שנדרשה לתלמיד שלו. והתלמידים שלו אמרו שזה היה הרבה יותר קשה לו מאותו שיעבוד דירה, שיעבד לכליה של התלמיד האחר.
באמת, אני רואה פה בסיפורים, יש פה הרבה סיפורים, אני רואה משהו קטן שתופס אותי, שתלמיד שלו מספר, הרי רימוי שהיה סמל המכובד והכל,
כמו שהיה סלבודקה.
זמן... סלבודקה, הוא היה זמן שהוא היה חולה, הוא לא יכל לזוז. מי טיפל בו? מי בא לבית חולים והחליף לו בגדים, וצחצח לו שיניים, ודאג לו בדברים פיזיים? זה היה רימוי ששפירה שהוא דאג לו.
עם כל ההדר הסלבודקאי.
איי, 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 איי. טוב, אחרי כל הסיפורים האלה, אני חושב שלנו, קצת, 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 התעורר בעזרת השם, ללמוד ממעשיהם. ולשפר את דרכינו בעזרת השם. יישר כוח רב אברהם שהיית איתנו.
יישר כוח רב שונם על הסיפורים המאלפים וההגשה המיוחדת.
תודה רבה.
אני מרגיש שאני משבוע לשבוע לומד מכם יותר ויותר.
תודה רבה, יישר כוח. יישר כוח לכולם, שיהיה גוד שבת.
שיהיה שבת שלום, שבת פרשת זכור.
הוא הפורים.
שבת לפני פורים.
כן.
אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך המשיני חסד אמר ובשמחו.
בשמחו, כן, כן, בעזרת השם.
השם יעזור שהשמחה
תלווה אותנו. הפנים שלך באמת קורנות בבדים האלה.
זה מגיע ממכם, זה אני נדבק ממכם. שיהיה לכם גוד שבת רבו ישראל.
שכוח, תודה רבה רבה.
עם הרבה השפעות, כל טוב.